ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף נון זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 11 שורות מראש העמוד. אנחנו התחלנו סוגיה ארוכה עד דף סמך בנושא של שבע מצוות בני נוח. אנחנו פותחים פה עם מימרה של רב יוסף, שהוא אומר שעל שלוש מצוות בני נוח, אם הנוכרי עובר עליהם, אז הוא חייב מיתה, מיתת בית דין, הוא נהרג. אז אמנם הוא חייב בשבע מצוות בני נוח, אבל אם הוא עובר על שלוש מהם, הם מחייבים אותו להיענש במיתת בית דין. הגמרא, אמר רב יוסף, אמרי בי רב, על שלוש מצוות בן נוח נהרג. וכאן יש סימן גשר, האותיות של הסימן הזה יקבלו משמעות בהמשך הגמרא. גשר סימן על גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל ברכת השם. בגמרות המסומנות אתם רואים את ההדגשות שכתבנו, שרשמנו במילים ג' של גילוי עריות, שין של שפיכות דמים והריש של ברכת השם. ברכת השם, אגב, כמו שהדגשנו בשיעור הקודם, זה לשון סגי נהור, הוא הכוונה לקללה, כלפי שמיה. יש בנוסף עוד סימון בצורת המאוין, ובשוליים בצד כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה שלוש דעות על כמה ממצוות בני נוח הגוי נהרג. רש"י לקראת סוף שורות הקצרות על שלוש מצוות בן נוח נהרג, ואף הפי שנצטבו בשבע אין נהרגין אלא על שלוש, כי דפריש להו רב ששת, אנחנו נראה את זה בהמשך הגמרא, בשפיכות דמים כתיבה בעדיה דמו יישפך, מי שרוצח אז הוא ישלם בחייו, כי כתוב דמו יישפך, וגילוי עריות וברכת השם כתיבו גבי ישראל, הפסוקים שכתובים במסגרת עם ישראל, בו כתוב איש איש, ודרשינן להו לרבות את הקוטים להיות במיתה כישראל. אז בתחומים האלו של ברכת השם ובגילוי עריות, שני תחומים נפרדים, אבל בשניהם מופיע כפילות איש איש, ובזה אנחנו מרבים, כמו שאמרנו, את הנוכרי. עכשיו את זה נראה כעת בגמרא. נמשיך. מתקיף לרב ששת, בשלמה שפיכות דמים תכתיב שופך דם האדם, והמשך הפסוק באדם דמו יישפך. אז מי ששופך דם של מישהו, אז דם שלו יישפך, אז הוא נהרג על זה שהוא רצח. אלא אנך מנה להו, רב יוסף הזכיר בשמו של עמי ברב, גילוי הראות הוא ברכת השם, מניין שעליהם גם כן הנוכרי ישלם בחייו. היא גמר משפיכות דמים, אם הבסיס הוא כמו ברצח, שזה אחד מהמצוות שהגוי מחויב עליו, הוא ישלם בחייו אם הוא חוטא. אז אם גומרים, אם לומדים משפיכות דמים, אפילו כולונמי, גם שאר כל שבע מצוות, למה רק שלוש מצוות ציינת? אם שפיכות דמים פשוט יהווה תקדים, כמו שתיארנו, זה אחד מהמצוות שהוא הגוי הנוכרי חייב לשמור, אז גם כולם, אז שיחייב. אם הוא יעבור על יש עוד מצוות, כמו שראינו בעבר, על גזל למשל, או עבר מן החי, זה לא מוזכר פה, אז למה עליהם הוא לא ישלם בחייו? היא משום דאיתרבי מאיש איש, אם בסדר, גילוי הראיות וברכת השם, נגיד שהנוכי מחויב, כי בתחומים, במצוות האלו כתוב בתורה איש איש. אז אם זה הבסיס ללימוד לכלול אותם, אז עבודת כוכבי נמי התרבי מאיש איש. זה נמצא בויקרא פרק חף פסוק ב', רואים את הביטוי איש איש. אז למה אמרי ברב לא הזכיר את זה, עבודת כוכבים? הוא הזכיר רק גילוי הראיות, שליחות עמים, ברכת השם. אלא אמר רב ששת, אמרי ברב, תשימו לב, אנחנו כתבנו ורשמנו רב יוסף כאלף עם אצל המויין של אמרי ברב, וכאן ב' זה גישתו של רב ששת באותו אותו מן דאמר אמרי ברב, על ארבע מצוות בן נוח נהרג. הוא פשוט מוסיף עבודה זרה לשלושת המצוות שכבר הזכרנו. סך הכל ארבע מצוות, הבן נוח, אם הוא יעבור עליהם, הוא ישלם בחייו. כעת סימון חדש, רואים פפיון, ובצד כתבנו קושיות על מה נכלל ברשימה של חיוב מיטה. אז אנחנו כעת נשאל, האם זה באמת על עבודה זרה הבן נוח נהרג? אנחנו נראה עוד מעוין בהמשך שרוצה לומר על שבע מצוות הוא נהרג. אז על זה הגמרא תשאל, נו, אנחנו יודעים שאחד משבע מצוות נהרג זה האיסור גזל. אז הגמרא בפפיון הבא תשאל, מה, על גזל בן נוח נהרג? אנחנו נביא מקור שמשמע לא כן הדברים. אז כעת אנחנו אנחנו קיבלנו רשימה לבינתיים של סך הכל ארבע מצוות, אחד מהם זה עבודה זרה, והוא הגוי, אם הוא יבוא לעבודה זרה הוא יהרג. שואלת הגמרא בפפיון, ועל עבודת כוכבים בן נוח נהרג, והתניא בעבודת כוכבים דברים שבדין של ישראל ממיתים עליהם, בן נוח מוזר עליהם, אז הרע אין מיתה לא. פה יש מקור שאומר בפירוש כמעט שיש דברים שאם ישראל יעשה אותם במסגר עבודה זרה אז הוא ימות, בית דין יהרוג אותו, אבל על אותו דבר בנוח הוא לא ימות, מוזר, כוונה זה נחשב כאילו עובר על לא תעשה, אבל זה הוא לא ישלם בחייו. הגמרא עונה, אמר רב נחמן יצחק, הזהרה שלהן זוהי מיתתן. כשמוזכר המילה מוזהר אצל בני נוח, יש להבין שזה כולל מיתתן. ורש"י מרחיב על הנקודה הזאת, שכשמדובר בישראל אז יש שאיפה לדייק או לדקדק, להבליט ההבדל בין מיטה לאזהרה. אבל כשמדובר בבני נוח, התנא לא מקפיד לדקדק בהבדלי לשון, ולכן כשנמצא מוזר במסגרת התנאים אצל בני נוח, הכוונה שהם ישלמו בחייהם. אז מה שמעשים בעבוד הזרה שאם היהודי עושה אותם הוא ימות, גם הבן נוח ימות עליהם. יש במסגרת עבודה זרה דברים שלא מחייבים, אמנם זה לא נחמד, לא יפה לעשות אותו, אבל הוא לא מחייב במיטה. אז זה כבר תחום נוסף. אבל מה ששאלנו, האם גוי ישלם בחייו אם הוא עובד עבודה זרה, תשובה כן. ולכן הרשימה של ארבע דברים נשארת. אנחנו ממשיכים בגמרא, ואתם רואים מעוין, והוא נרשם כגימל, גישה שלישית לנושא של מניין המצוות של שעליהם בן נוח יהרג. רב אונה ורב יהודה וכולו תלמידי דרב אמרי על שבע מצוות בנוח נהרג. גלי רחמנה וחדה. כפי שאמרנו מקודם, התורה גילתה באופן מפורש אצל שפיכות דמים, אצל רצח, שגוי, שזה אחד מהמצוות, ואם הוא רוצח הוא יהרג. כמו כן, והוא הדין לכולו, גם נשאר שיש המצוות הנוספות, אם הגוי יעבור עליהם הוא ישלם בחייו. שואלת הגמרא, ועל הגזל, שזה אחד משבע המצוותיו, בן נוח נהרג ועד תניא. כעת אנחנו מתחילים בשימוש עם מעוין שיופיע בשורות הבאות בשני כיוונים. אז בצד בואו נשים לב מה קורה. עם השפיץ למעלה קושיות, הפוך ותשובות. על א דאמר דבן נוח נהרג על הגזל. אז אנחנו כעת מקשים, והתניא בגמרא, על הגזל גנב וגזל וכן יפת תואר וכן כיוצא בהן קוטי בקוטי. אם קוטי זה ביטוי פה שנבין אותו כגוי או נוכרי, נוכרי שעושה את זה לנוכרי אחר, וקוטי בישראל, או נוכרי שעושה את זה והנפגע הוא ישראל, כתוב אסור. ישראל בקוטי מותר. בואו קודם כל נתמקד בבעיה המיידית. כתוב פה אסור, ובין היתר גזל וגוי שגוזל מי, או גוי או מישראל, כתוב אסור. ואחרי המקור הזה כתוב, ואם איתה, אם נכון שהוא נהרג על הגזל, ניתני חייב. יותר מדויק לשוני היה לכתוב חייב, כאילו הוא חייב לשלם בחייו. חייב, תרתי משהו, אמנם זה הכיתוב הוא שונה, אבל זה נשמע אותו דבר, חייב בחייו, וב בסוף כמובן. אז השאלה נשאלה, אנחנו קראנו מקור ולא הסברנו את התוכן כל כך. אנחנו רק נגיד שהסבר מפורט למקור שקראנו יופיע בהמשך הגמרא. אבל מה שקראנו לבינתיים שעל נושא של גזל וכן יפת תואר, מה יפת תואר? ידוע שבמלחמה, אם כמו שמסובר בפרשת כי תצא בספר דברים, יכול אדם שעובר עליו חשק עצום לקחת אישה של מצד האויב, אישה, אפילו אישה נשואה מבעלה, ולקחת אותה לעצמו. זה בגדול זה הנושא של יפת תואר. הרש"י בסוגיה פה, אפשר לראות את זה בשורה רביעית ברחבות מתחת דגמה, חצי השני של השורה, כתוב ברש"י, וכן יפת תואר דאבי נמי גזל, שגוזלין את אשתו במלחמה. כמו שאנחנו תיארנו, זה גם סוג של גזל. אז אם הגוי עושה את הדברים האלו, כתוב במקור אסור, ואם ישראל עושה את זה לנוכרי, זה מותר. ושאלנו, ואם איתה, אם גוי שעושה את הדברים האלו הוא גוזל, הוא נהרג, אז תכתוב חייב. מה כתוב רק אסור? הגמרא עונה, האמת היא שהוא כן נהרג. אם שאלתם למה כתוב ברישה של המקור, למה כתוב פה במקור שקראנו אסור, משום דקבאי למתני סיפה, בהמשך של המקור ישראל בקוטי מותר, ראינו את זה בסוף הקטע שבמסגרת. אז בסיפה המשפט האחרון של המקור היה חייב, היה מוכרח לכתוב ישראל בקוטי מותר, כך זה האמת לפי הדעה הזאת. כמובן יש מחלוקת אגב בנושא הזה, אבל לפי הדעה כאן ישראל בקוטי מותר, אז המילה המתאימה כדי להראות את ההפך, תנא רישא אסור. כשרואים את המילה מותר, אז בניגוד למותר משתמשים במילה אסור. אבל לא שזה רק אסור, יש להבין שהאסור ברישא הוא נקרא לאו דווקא, אלא אפילו חייב מיתה. שואלת הגמרא, אם המקור הזה כותב אסור, אבל כוונתו לא חייב, בכל זאת תכתוב חייב, והכל איך הדעית לחיובה מתנה קטני, איפה שבמקור הזה אם יש חיוב מיתה, התנה כותב חייב, תקטני רישה. פה זה נקרא לזה הרישה של הרישה, כתוב השפיכות דמים, קוטי וקוטי וקוטי בישראל, אם הנוכרי הזה עושה אצל נוכרי אחר, או הוא שופך דמיו של יהודי, כתוב חייב, ישראל וקוטי פטור. עכשיו אנחנו רואים שבאותו מקור שאנחנו עוסקים, שבהמשך ראינו למעלה כבר המשך בעניין גזל, הופיע המילה אסור, ובאותו מסגרת אותו מקור גם נרשם המילה חייב, אז כנראה פה חייב הוא משלם בחייב. למעלה אסור זה רק אסור, אז הדרקושי לדוכתא, אז רואים שהמילה אסור הוא כן דווקא. אז בואו ננסח את זה עוד פעם. ממה שראינו פה ברשע של הרשע המילה חייב, זה מלמד שעל ההמשך שראינו למעלה אסור הוא דווקא ולא חייב, אלא אסור כוונה לא מת, לא ימות, לא יהרג על גזל. הגמרא אומרת לא נכון, הטעם אין להביא ראיה מה שציינו פה עכשיו בעניין שפיכות דמים, הטעם איך היא לתני, איזו אפשרות אחרת יש במקום לכתוב חייב בעניין שפיכות דמים? לתני אסור ומותר? האם היה ניתן להגיד כך שבניין שפיכות דמים קוטי וקוטי זה אסור, אבל ישראל וקוטי מותר? זה לא נכון, ישראל לא יכול, זה לא מותר לישראל להרוג עובד כוכבים. והתניה קוטי ורואי בהמה דקה לא מעלין ולא מורידין, כאן הדגש על ולא מורידין, כתוב פה קוטי, אם קוטי רואה בהמה דקה, רק זה לא נושא שלנו, אבל הם חשודים על גזל. אבל אם הם נמצאים בתוך בור, אין מצווה לנסות להציל אותם, זה לא מעלין, אם הם נפלו לתוך בור לא מעלין, אבל מצד שני ולא מורידים, לא דוחפים אותם לבור למות, כי אינו מותר לישראל להרוג קוטי. אז לכן בקטע של התנה שקראנו בחמש שש שורות האחרונות שאנחנו עוסקים בו, בקטע של שפיכות דמים כתוב בו המילה חייב, כי אין ברירה, אין מה לכתוב אחרת, כי בהמשך כתוב ישראל בקוטי פטור, אי אפשר היה לכתוב מותר, כי זה פשוט לא מדויק, זה לא נכון. אז בקשר נגיד ההשפעה של הדין שפיכות דמים על ההמשך בעניין הגזל, אין השפעה, אין להסיק מסקנות ממה שכתוב אצל שפיכות דמים. אז ולכן אנחנו מורידים את הקושיה מהרשע, אז אנחנו חוזרים למה שאמרנו מקודם בעניין הסיפה. אמנם כתוב אסור, כי היה צריך להשאיר מקום לכתוב ישראל בקוטי מותר בעניין הגזל, ישראל בקוטי מותר, אז לכן כתוב לפניו המילה אסור, כי זה מה שלשוני מתאים לכתוב. אבל אין להבין שאסור הוא כוונה רק אסור, אלא הוא אסור וגם חייב. אבל שוב פעם אני חוזר, הוא לא היה יכול לכתוב חייב, כי זה לא מתאים להמשך שכותבים ויסר בקוטי מותר. אז מבחינת הדיון, השאלה בפפיון היה, האם באמת על גזל בן נוח נהרג? תשובה, כן. ומה שכתוב, נוחי קוטי בקוטי או קוטי בישראל אסור, הכוונה לא רק אסור, אלא גם חייב לשלם בחייו. ציטוט מהמקור, יש גם חיצים בצד הגמרא, אפשר לחבר אותם. היה כתוב במקור, כיוצא בו בגזל. לא רק גזל ממש, אלא דומה לגזל. כיוצא בו בגזל. גם על זה קראנו כבר שקוטי וקוטי וקוטי בישראל אסור. מה הכוונה כיוצא בו בגזל? מה היא? מה זה שנוכל לתאר אותו כדבר שהוא אינו ממש גזל, אלא דומה לגזל? אז כדי לברר את הנקודה הזאת, אנחנו הבלטנו על ידי שימוש בצורת בית. רק תזכור את השורות הבאות, תראו כמה שלבים יש, ובצד, בנושא, סלש, מבנה, קראנו, כתבנו בשוליים, שלושה ניסיונות להסביר, עד קטני, כיוצא בו בגזל. לפני שנתקדם גמרא, התפיסה עכשיו זה או המעשה הוא גזל גמור, או הוא מותר. מה זה דומה לגזל? כאילו איזו תחום אפור כזה, אבל לפי מה שקראנו למעלה, מי שעובר על הדבר הזה, הוא, אם זה מדובר בנוחי, הוא ישלם בחייו. מה היא? אמר רב אחא בר יעקב, הוא הבית הראשון, לא נצרכה אלא לפועל בכרם, עובד אדמה, הוא כעת עובד בכרם, והוא אוכל מן הענבים. הוא לא הבעל הבית, הוא פועל. פועל בכרם, אימת יש לברר, יש הלכות שקשורות לזכויות וחובות של הפועל, אז וזה תלוי בזמן, בעונה, בזמן, פועל בכרם אימת, מתי מדובר? אי בשעת גמר מלאכה, אי מדובר בפועל, שכעת מוריד ענבים מהכרמים, וממלא בהם את הארגזים, זה נקרא שעת גמר מלאכה, התרה הוא, התורה מעניקה לו זכות לאכול מאותם ענבים, זה בכלל לא בעיה, זה לא כיוצא בגזל, זה היתר גמור. היא לאו בשעת גמר מלאכה, אם מדובר בעונה לפני הגמר מלאכה, הם עוד לא בשאלות לגמרי, או אפילו אם בשאלות לגמרי, אבל הוא לא כעת מוריד אותם, אלא הוא, נגיד, הוא זומר או מעדר את האדמה סביב כל גפן וגפן, והוא עוסק בגוונים, אבל זה לא שעת גמר מלאכה. ומה? והוא אוכל מהם? גזל מעליהו. זה גזל גמור, וזה כבר כתוב במקור. כתוב על הגזל וכו'. לא צריך לכתוב, וכן כיוצא מהם. זה בכלל, זה לא דוגמה של כיוצא, זה גזל גמור, וזה כבר שנוי במקור. אז שוב פעם, מה הכוונה? תן דוגמה של כיוצא בו בגזל. אלא אמר רבה, לא נצרכה, אלא לפחות משווה פרוטה. הנוכרי לקח בגזל דבר שהוא פחות משווה פרוטה. הגמרא שואלת, וכאן נשתמש ויש לנו כוכבית בצד הגמרא, וזה מתחבר עם הכובית שמופיע כמה שורות לפני כן. כתוב באותו מקור, קוטי בישראל אסור. אז על זה אנחנו גומרים, אם אנחנו מעמידים המקור הזה שמדובר במה זה כיוצא בגזל, זה נוחי שגזל מנוחי פחות משווה פרוטה, אבל זה לא מסתדר עם מה שכתוב בהמשך המקור, אי אחי קוטי בישראל אסור, הבר מחילה הוא הישראל ימחול פחות משווה פרוטה, זה כל כך לא חשוב בעיני היהודי, הוא ימחול, אז איך אתה כותב שקוטי בישראל אסור? הגמונה, נהי דבטח מחילי. נכון, אחרי שהוא מגלה שנלקח ממנו משהו פחות משווה פרוטה, אז ימחול. צרה בשעתי מי לטלי, אבל בשעת מעשה שנגיד, בוא נשתמש בדוגמה, אדם הוא עובד במשרד, יש לו שולחן ויש לו סיכת משרד, קונים 100 סיכות משרד בחצי שקל, אז כל סיכת משרד הוא פחות משווה פרוטה, אבל מה, הוא בא לשולחן, הוא זכר שיש לו כמה נירות להדקם ביחד, והוא רואה שבשולחן חסר את הסיכת משרד. אז נכון, הוא מצטער באותה דקה, אז צרה בשעתי מילת לי, אז לכן זה נחשב כגזל, כמו כיוצא בגזל. אז הגמרא שואלת, קוטי בקוטי, כאן אנחנו נשאר בטון של תמיהה, כיוצא בהן, נוכרי שלוקח מנוכרי, פחות משווה פרוטה, אתה קורא לזה רק כיוצא, לא גזל ממש, כיוצא בהן, כיוון דלאו בני מחילה נינו, גויים אין להם את הנטייה כמו יהודים למחול, הם יותר נגיד לא מתפשרים, לא עומדים על עקרונות, או לא מבטרים גם על פחות משווה פרוטה. אז מאחר שהם אינם בני מחילה, גזל מעל יהו, זה גזל גמור, זה לא רק כיוצא בהן. אז במקור לא מסתדר לשוני לכתוב קוטי בקוטי, פחות משווה פרוטה, הוא יש דוגמה של כיוצא בהן בעניין קוטי בקוטי, פחות משווה פרוטה. אלא אמר רב אחא ברי דרב איכא, לא נצרכה, אלא מה שכתוב במקור כיוצא בהן, לכובש שכר שכיר. אדם עבד אצל בעל הבית, ובעל הבית לא מתכוון לשלם לפועיל. זה כובש שכר שכיר. למה זה לא נקרא גזל גמור? כי גזל גמור זה שא' לוקח מרשותו של ב' דבר שב' מחזיק בו. יש פסוק, ויקח החנית מיד המצרי. זה נחשב התיאור הכללי לגזל ממש. פה יש פועל, מגיע לו שכרו, אבל בעל הבית לא משלם לו מה שמגיע לו. אז זה לא מוגדר כגזל, הוא אסור לגמרי, אבל הוא לא מוגדר כגזל. אז הוא כיוצא בו. קוטי בקוטי, וקוטי בישראל אסור, ישראל בקוטי מותר. עכשיו, במקור היה גם הציטוט הזה, כיוצא ביפת תואר. אנחנו גם מספרנו בצד הגמרא עם עיגול, פה רואים מספר שניים, כדי רק לעשות סדר שלפני כמה שעות רואים מספר אחד בעיגול, בתחילת אותה שורה היה כיוצא בו בגזר. כעת אנחנו רוצים להבין מה המשמעות שכיוצא בעניין יפת תואר, כי שוב פעם במקור למעלה באמצע עמוד כתוב על הגזל וכן ביפת תואר וכן כיוצא בהן, הגוף נסתר הזה בהן חוזר על גזל ויפת תואר, אז יש מצב של כיוצא בהן. אז מה יפת תואר ממש, אנחנו הסברנו מה זה, לקיחת אישה, אפילו אישה נשואה, באמצע מלחמה. מה זה כיוצא ביפת תואר? מה היא? קיית רב דימי, אמר רב אלעזר, אמר רבי חנינה, בן נוח, שאיחד שפחה לעבדו, ובא עליה, נהרג עליה. אם בן נוח, אם נוחי, היה אצלו עבד שעבד אצלו, והוא מצא או קנה רכש שפחה, והוא ייחד את השפחה. את תהי את תהי לעבד שלי. ואותו בעל הבית אחר כך הוא בא עליה אחרי שהוא ייחד אותה לעבד שלו. זה אסור לעשות את זה, ובן נוח שכן עושה את זה, הוא ישלם בחייו לפי מה שלמדנו מקודם. אז זה למה זה כיוצא ביפת תואר? כמו שיפת תואר זה נושא של לקיחת לקיחת אישה שאינה שלך, גם כן פה הבעל הבית לוקח אישה שהוא כבר ייחד לעבדו. אז ראינו את המושג הזה של כיוצא בו בקשר לגזל, בקשר לאיפת תואר. לא ראינו כיוצא בו בשפיכות דמים. זאת אומרת, יש לנו ידיעה ברורה מה זה רצח, וכיוצא בו בשפיכות דמים זה לא הופיע. אז הגמרא פה מתמקדת בנקודה הזאת. כיוצא בו דשפיכות דמים לא תניא. המסגרת המקווקבת זה רק להראות שזה פשוט לא מופיע. אין כזה דבר. אין תנא שכתב כיוצא בו דשפיכות דמים. זה לא תניא. אמר אביי, היא משכחת דתניא. אם תמצא ברייתא שבאמת כתוב כיוצא בו דשפיכות דמים, רבי יונתן בן שאול היא. זה היה ליבה שיטתו, רבי יונתן, שעוד מעט נראה. אבל רק נציין ונזכיר ונזכור אחר כך, יש שיטה, נקרא לזה שיטה סתמית, שיטת החכמים, שיחלוק. כי בינתיים אמרנו אין תנא כזה, אבל אם תמצא, אז הוא שיטת יחיד, נקרא לו רבי יונתן בן שאול. דתניא, רבי יונתן בן שאול אומר, רודף אחר חברו להורגו. אז יש רודף ויש נרדף, ויכול להצילו באחד מעבריו ולא הציל. אותו נרדף היה יכול להציל את עצמו, זאת אומרת לעצור את הרודף על ידי כך שהוא נגיד מוריד רגלו, יש לו חץ או אקדח או משהו ומוריד, היה לו יכולת לעצור את הרודף על ידי הורדת עבר, דהיינו לשמור אותו, להשאיר אותו בחיים ולעצור אותו על ידי אחד מעבריו, והוא לא עשה את זה אלא הרגו. מה התוצאה? הגמרא ממשיכה בעמוד ב', נהרג עליו אותו נרדף. הוא עכשיו נחשב רוצח. רש"י למעלה, נהרג עליו, היינו כיוצא בו דשפיכות דמים. דהוי קרוב להתיר ואינו מותר. אז מה שתיארנו, הבן אדם היה נרדף, היה בסכנת נפשות, אז מה רוצים ממנו? אז היה קרוב להתיר, תעשה מה שאתה רוצה כדי להציל את חייך. אבל הוא לא מותר. למה? כי תיארנו, היה אפשרות להציל את עצמו ללא לקיחת חייו של הרודף. אז מבחינת השחקנים פה, קוטי בקוטי וקוטי בישראל חייב. אם היה רודף קוטי ונרדף קוטי, או רודף ישראל ונרדף קוטי, והקוטי הרג את ישראל בזמן שהיה יכול לעצור את ישראל באחד מעבריו, הוא חייב. וכן ישראל בישראל, גם אם מדובר בשני יהודים, אבל ישראל בקוטי פטור. והליבה דרבי יונתן, אם מדובר בנרדף, אם מדובר בישראל בקוטי, אנחנו רק נחזור על הדוגמה האחרונה, אבל ישראל בקוטי פטור ואליבא דרבי יונתן, מדובר פה בנרדף ישראל שהוא הרג את הקוטי הרודף בזמן שהישראל היה יכול לעצור הקוטי הרודף באחד מעבריו. אז לפי רבי יונתן הוא פטור. הדעה הזאת היא דעת יחיד, אבל רבנן פליגי עליה ואמרי אתר גמור הוא ולקה כיוצא בו. אז לפי הרבנן זה נקרא לזה שחור לבן, או איסור גמור או היתר גמור. אין משהו באמצע שנוכל להגדיר אותו בביטוי כיוצא בו. אנחנו לפני שנמשיך בגמרא נפנה לשוליים, יש לנו נושא וכתבנו מקורות לסדרי משפט המיוחדים לבן נוח, כגון שנידון בדיין אחד ובעיד אחד וכולי. הגמרא: אשכח רב יעקב ברכה דהבי כתיב בספר אגדתא דבי רב. אז רב יעקב מצא את הבא: בן נוח נהרג בדיין אחד ובעיד אחד שלא בהתראה מפי איש ולא מפי אישה, הכוונה על ידי דיין או עד שהוא גבר זכר, לא אישה, ואפילו קרוב, שאצל יהודים קרוב הוא פסול עדות, אבל אצל נוכרי הוא יכול לשמש כעד. משום רבי שמואל אמרו אף על העוברין, אם נוכרי גרם לכך לנפל, הוא חייב משום רוצח. רש"י מביא דוגמה: אף על העוברין, בשורה ראשונה בקצרות, היכה את האישה ויצאו ילדיה, נהרג עליהן. האישה לא מתה, אבל היא הפילה בגלל המכה שהיא קיבלה. ובישראל, אם מדובר היה בישראל המכה אישה הרע, הוא לא חייב, כי אמנם היה הפלה עד שיצא לאוויר העולם. כנראה מסכת נידה, תינוק בן יום אחד, ההוגו חייב. היכה דקמלי בגבל שקלו לו חדשה ואינו נפל. זה בתנאי שאותו ילד שכבר נולד, אנחנו יודעים שהוא לא, הוא לא נולד אחרי היריון של שמונה חודשים. אחרת הוא לא מוגדר כקלו לו חדשיו. אנחנו לא ניכנס לנושא הזה, רק נציין שיש הבדל בין נוכי שגורם הפלה ליהודי שגורם הפלה. מנה אני מילי, מה המקור לדברים ששמענו עכשיו? אמר יהודה דאמר קרא, הפסוק בבראשית פרק ט' פסוק ה'. לפני שאולי נתקדם, אנחנו מאחר שאנחנו בשורות הבאות אתם יכולים לראות פסים מתחת קטעים מסוימים, הם חלקי פסוק שאנחנו נדרוש עכשיו. אז בשוליים מופיע הפסוק, כתבנו בגמרות המסומנות בראשית פרק ט' פסוק ה', כתוב, אנחנו קוראים מהשוליים עכשיו: ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו, ומיד האדם מיד איש אחיו אדרוש את נפש האדם. בואו נציין בשוליים המקבילות יש נושא, וכתבנו בסוגריים, עוד מעט יופיע קטע שאנחנו אנחנו בגמרות המסומנות רשמנו סוגריים, אנחנו נראה מחלוקת תנאים מה דורשים מהפסוק שופך דם האדם באדם. זה בעצם פסוק וו שמופיע מיד אחרי הפסוק שאנחנו ציטטנו. טוב, לפני שנגיע לזה נתייחס לדרשה כעת על פסוק ה'. אז שאלנו מה המקור לפרטים שראינו בברייתא, מה שברייתא או ספר אגדתא דבי רב. אמר רב יהודה דמכה, אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. מה לומדים מזה? אפילו בדיין אחד. מיד כל חיה, אבל הכוונה מיד כל דבר חי, אפילו שלא בהתראה. אותו השם, בניגוד להלכות של מיתת בדין הקשורות ליהודים, שחלק מהדרישות לפני שהוא נוכל להרוג בן אדם יהודי היה שהתרו בו לפני כן, הצורך להתראה לא קיים אצל מיתת בדין שבו יענש הנוכי. זה הכוונה אפילו שלא בהתראה, וזה נלמד ממה שכתוב בפסוק מיד כל חי, מיד כל, רש"י כותב מיד כל דבר חי, גם בלי התראה. אדרשנו ומיד האדם, לומדים מזה אפילו בעיד אחד. מיד איש, זה מה שכתוב בפסוק, ולא מיד אישה, אבל לא על פי עדות או דיין שהוא אישה. בפסוק ראינו אחיו, אפילו קרוב, מזה לומדים שאפילו קרוב יכול לשמש כעיד. כאן אתם רואים קטע של כמה שורות טובות בסוגריים, יש לנו כוכבי בשוליים שמסביר, אנחנו נקרא מה שכתבנו בשוליים. מיד אחרי הסוגריים הגמרא מעלה שאלה על הדרשה איש ולא מיד אישה. בתוך הסוגריים הגמרא דנה בשיטת רבי ישמעאל, מניין שגוי חייב על עוברים, ואיך התנא קמא דורש אותם פסוקים. אז נחזור לגמרא, מאחר שהצגנו את מבנה הגמרא ואנחנו כבר יודעים מה יופיע אחרי הסוגריים, דהיינו קושיה על הדרשה איש ולא אישה, נמשיך תוך הסוגריים עכשיו. ציטוט מהמקור, ולכן יש גם חיצים שאפשר לחבר החיץ מצד שמאל של טקסט הגמרא עם החיץ דלמעלה. משום רבי ישמעאל אמרו אף על העוברין. מהי תעמד רבי ישמעאל? מה המקור שבו הגוי מתחייב על הריגת עוברים, על גרימת הפלה? תכתיב, הפסוק אומר, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. איזו אדם שהוא באדם? אם אתם רואים מה שכיווכבנו, כיווכבנו הביטוי האדם באדם, איזו אדם בתוך אדם? הוא אומר, זה עובר שבמי אמו. ותנא קמא, סך הכל זה רק שיטת רבי ישמעאל, התנא קמא כנראה הוא לא מסכים, זאת אומרת נוכי שעשה, שגרם הפלה, שהוא עשה הפלה, הוא הרג עובר, הוא לא חייב. מה עם הפסוק? אז הגמרא מסבירה, תנא קמא תנא דבי מנשה הוא, דאמר כל מיטה אמורה לבני נוח אינו אלא חנק. אגב, זה בניגוד למה שראינו בדף נון וב, זאת אומרת זה בשונה לדעה שראינו בדף נון וב עמוד א', ששם כתוב יש דעה אחרת, פשוט שאומר שכל מיטה אמורה בבני נוח זה סייף. ואגב, הוא דורש אותו פסוק של תנא דבי מנשה, אבל בואו נראה איך תנא דבי מנשה דורש את הפסוק, ומזה אנחנו נבין שהוא לא רואה את הביטוי ברצף כמו שאנחנו, כמו שרבי ישמעאל ראה האדם באדם. הוא דורש את הפסוק אחר, והנה ושדי להי באדם שהופיע בפסוק אסייפי דקרא, תקשר את המילה באדם לא עם מה שבא לפניו. אנחנו קראנו לפי רבי ישמעאל האדם באדם, לא, אלא ננתק את המילה באדם המשך הרשע, ונחבר את זה לסיפה, ודרוש בי אחי. באדם דמו יישפך. זאת אומרת, בזמן שהדם שבתוך האדם, זה באדם דמו, אז יישפך, אז יהרוג אותו, להרוג אותו. איזו שפיכות דמים של אדם שהוא בגופו של אדם? מתי אפשר לדבר על שפיכות דמים? הכוונה לא כמו הדעה בדף נון וב ששפיכות דמים הובן כפשוטו שאדם נשפך, לא, נבין את הביטוי שפיכות דמים כנטילת נשמתו. אז איזו נטילת נשמה קיים שהדם של אדם נשאר בתוכו? הווה אומר, זה חנק. אם כשמבצעים חנק, כל דמו של אדם נשאר בתוכו, אין שום שפיכות דם. אז מכאן תנא דבי מנשה לומד, מאחר שמדובר פה בפסוק שנמצא בבראשית פרק ת', זה לפני מתן תורה בהרבה, זה קשור לבני נוח. אז סתם מיטה של עצר בני נוח, כל מיטה אמורה בבני נוח לפי תנא דבי מנשה אינו אלא חנק, והם לומדים את זה מאותו פסוק שרבי ישמעאל למד חיוב מיטה על גוי שגורם הפלה. לפי רבי ישמעאל הוא קישר את המילה באדם עם מה שקדם לו ויצא לו האדם באדם. התנא דבי מנשה מנתק ואומר, יש להבין את הפסוק באדם דמו יישפך. מטיב רב המנונה, הוא מקשה על מה שראינו למעלה. יש לנו חיצים מצד ימין של טקסט הגמרא, ולמעלה ראינו דרשה כזאת, איש ולא מיד איש ולא מיד אישה. אז הוא שואל, מטיב רב המנונה, ואישה לא מפקדה? מה, אישה לא מצוות על דינים? היה משמע מלמעלה ש שבעניין פרוצדורה משפטי רק איש קשור, לא אישה. אבל באקטיב יש פסוק שאומר אצל אברהם אבינו, כי ידעתיו למען אשר יצווה, והמשך פה חשוב, כתבנו את זה בין השורות הבגמות המסומנות שלנו, כתוב את בניו ואת ביתו לעשות צדקה ומשפט. אז אנחנו כיווכבנו במה שכתבנו בין השורות את המילה ביתו והמילה משפט, ורש"י מציין שהמילה ביתו כוונה נשים, היינו נשים. יש עוד גמרות אגב שבהם רואים את המילה ביתו ככינוי לאישו, לאשתו, אישה. אז גם פה הפסוק אצל אברהם אבינו כתוב למען, כי ידעתי למען אשר יצווה את בנה ואת ביתו לעשות צדקה ומשפט. במילים אחרות, נשים שייכות לנושאים משפטיים. אז למה אמרת מקודם מיד האיש ומיד איש ולא מיד אישה? זה שאלת רב המנונה. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה, רב המנונה עצמו שאלת השאלה הוא גם משיב. בניו, מה שכתוב אצל אברהם אבינו למען אשר יצווה את בניו, בניו לדין, ביתו לצדקה. אז יש עדיין הבדל לפי הדרשה הזאת, ואישה לא קשורה לסדרי משפט, היא לא יכולה לשמש כדיין ולא כעד. אמר לי רב אביה סבא לרב פאפה אימה, וכאן יש לנו סימון חדש, נתייחס לזה שוב פעם דרך מה שכתבנו בשוליים בנושא סלש מבנה. אנחנו נראה שתי קושיות לאור דרשת הגמרא איש ולא מיד אישה. פס כפו יופיע עוד מעט, הכי אמר רב יהודה, הם תשובות לשאלות הנ"ל. אז אנחנו רק מבחינת מבט על, יש אימה ואחר כך הכי אמר רב יהודה, תשובה לשאלה של אימה, ובשור הבא גם כן עוד פעם אימה ותשובה מרב יהודה. אז אמר לי רב אביה סבא לרב פאפה, קראנו את זה כבר, Hema bat Noach shehoga lo teharek im nochia ratzcha, hi lo tishalem b'chaya. Ve'lama ki ba'pasuk katuv miyad ish v'lo miyad isha aktiv. Amalei az Rav Papa shehu nishal rone hachi am Rav Yudah, hu mitzatet Rav Yudah, שופך דם האדם, כאילו מי ש... מה מתואר פה? רוצח, שופך דם מי? מכל מקום, בין אם זה גבר, בין אם זה אישה. המשך הפסוק, דמו יישפך. אז משמים בחייו, גם אם זה מדובר באישה רוצחת. שאלה, אמא בת נוח שזינתה לא תהרג? תכתיב, על כן יעזוב איש, כתוב בפסוק, על כן יעזוב איש את אבי ואת אמו. אז רק איש הוא מצווה בנושאים של איסורי עריות, זה הדגש בפסוק, יעזוב איש ולא אישה. המלא רב פאפה עונה, הכי מבידה, והיו לבשר אחד. כשהתורה מצווה לאיש לעזוב את אבי ואת אמו, כתוב ודבק באשתו והיו לבשר אחד, הדר ערבין הוקרא. בזה שכתוב והיו לבשר אחד, זה חיבור בין האיש ואישה, הם נהיו אישות אחת, במובן הזה שמה שחל על הגבר חל גם כן על האישה, כמו שחל דיני איסורי זנות על גברים נוחים, גם על נשים נוחיות. יש בשוליים נושא כללי, וזה יסיק אותנו עדף נון ח' עמוד ב', דיני עריות לבני נוח. והנושא המיידי, מהו עריות ישראל שאין לבני נוח? דעליו נידון הגוי בדיני ישראל. האם יש דוגמה של דבר שבתחום העריות שלא נמצא אצל הגויים? ואם נמצא כזה דוגמה וגוי עובר על הדבר הזה, אז הוא יידון בדיני ישראל, או במילים אחרות הוא יקבל את העונש שישראל היה מקבל. לא להבין את הדבר כאילו אז נצטרך 23 דיינים והתראה וכולי, זה לא. הגמרא, תנו רבנן, אנחנו דורשים פסוק בויקרא פרק י"ח פסוק ו', ושם יש המילה איש בכפילות, אז הגמרא ממשיכה, תנו רבנן איש, מה תמוד לומר איש איש? שם כתוב איש איש אל כל שאר בשרו לא תקובו לגלות ערווה. אז מה הכפילות? לרבות את הקוטים, הגויים הנוחים שמוזרים על העריות כישראל. שואלת מה מהך הנפקה, מה זה המקור? ויקרא פרק י"ח הכפילות לשון, מהתם נפקה לאמור, זה גילוי עריות. זה ציטוט מפסוק שראינו מספר בראשית דף נ"ו עמוד ב', ויצא, זה התחיל ויצב, ובאמצע הפסוק כתוב לאמור, ולומדים, והגמרא שמה, לא, אין צורך לחזור על זה עכשיו, רק שנציין שראינו מקור אחר לאיסור עריות אצל הנוחים, מהמילה לאמור זה גילוי עריות. אז למה אני צריך שני מקורות לאותו דבר? הגמרא עונה, הטעם בעריות דידהו, הכה בעריות דידן. שמה מדובר בעריות שכבר חלות על בני נוח. מה שמצוין פה בכפילות לשון איש איש מספר ויקרא, זה מדובר על עריות שלנו, של התורה, של התורה של עם ישראל. דקטני סיפה, בא על עריות ישראל, נידון בדיני ישראל. ואנחנו כבר הסברנו מקודם שדיני ישראל, כוונה הוא יענש בעונש שהיה מגיע לישראל שהיה עושה אותו עבירה. למה הלכתה? וגבי, מה אתה אומר שהוא נידון בדיני ישראל? אמר רב נחמן, אמר רב רבוע, לא נצרה אלא לעידה ועדים והתראה. כאן אנחנו אולי לפעמים קורא שאנחנו מסברים מה שנקרא יתר על המידה, יותר מדי. אם אתה רואה בלי הסבר את הביטוי נידון בדיני ישראל, יש מקום לחשוב לדבר הזה לא נצחה אלא לעידה ועדים והתראה. הכוונה שבישראל, אם ישראל עושה עבירת עריות, הוא נידון בעידה. עידה זה בעידים של 23 ועדים, שני עדים, לא עד אחד. אם מדובר פה מי שבא על אשת איש ישראל ויש הבאת רעה, אי אפשר להניש אותו אם כן קיבל התראה. האם זה הפירוש ששוב פעם הספר שקראנו, אנחנו, אני רק חוזר על מה שאמרתי מקודם, שאנחנו הסברנו קצת יותר מדי כי צריכים להשאיר מקום להבין את הטעות הזאת, שמה בעל ישראל, אם נחי בעל אשת ישראל נידון בדין ישראל, ומה הכוונה שהנוחי הזה מאחר שהוא עבר זנות עם אישה יהודיה נשואה, אז עכשיו הוא יידון בבית דין של 23, אי אפשר לדון אותו אלא אם כן יש שני עדים, אלא אם כן הוא קיבל התראה. האם זה הפירוש? אז הגמרא שואלת, מיגרא גרא, זה לשון כולה, בגלל שהנוכרי בא על אישה יהודיה נשואה, עכשיו הוא יהנה מהקלות, שאם הוא בא על גויה, אמרנו מספיק לדיין בפני דיין אחד. כאן זה שמחייבים עוד הרבה יותר דיינים, זה כולה, אי אפשר לדון אותו אלא על ידי 23, וגם להצריך שני עדים, זה כולה, אי אפשר לדון אותו בעד אחד, צריכים שני עדים, אי אפשר לדון אותו אם אלא אם כן הוא קיבל התראה. מה, ככה זה שאם דווקא בא לאשת ישראל אנחנו מקילים עליו? אלא אמר רבי יוחנן, לא נצריכה אלא לנערה המאורסה. מה שכתוב בא על עריות ישראל נידון בדיני ישראל, מדובר פה על נוכרי שבא על אישה יהודיה שקיבל כסף קידושין ועוד לא נכנסה לחופה, היא ארוסה, נערה המאורסה. אצל גויים אישות נוצר רק על ידי קיום יחסים איש ואישה. אצל התורה אישות אשת איש נוצר בדרכים אחרים, גם על ידי תשלום כסף לאישה. אדם נותן שווה פרוטה לאישה ואומרת לה, הרי את מקודשת לי, זה הופך אותה להיות אשת איש בלי קיום יחסים, בלי שום דבר, עצם קבלת הכסף. זה מה שנקרא אירוסין. הדבר הזה לא קיים אצל הגויים. אז מה יהיה אם גוי יקיים יחסים עם נערה יהודיה המאורסה? ודידהו לתלהו. אצל גויים אין מקביל אצל גויים דבר כזה. אז מה עושים איתו? דיינינה לאו בדינה דידן. הכוונה, הוא יקבל סקילה, בשונה לדין מיטת בית דין של נוחים, זה לפי רוב הדעות זה בסייף, לפי ראינו תנא דבי מנשה חנק. אבל מאחר שאין לגויים את אצלם נערה המורסה, זה דבר ש יחידני לישראל, אז הוא יידון בדיני ישראל. עוד פעם, הכוונה, הוא יענש בדיני ישראל, דהיינו בסקילה. זה העונש שבתורה למי שבא נערה מורסה. אבל אין צורך לבית דין של 23, לידים, להתראה, כל הדברים האלו הוא לא נדרש. לגוי כדי להניש אותו. אנחנו כאן שואלים קושיה ארוכה, אבל אשת איש בדינה דינאו דיינינן להו, מה הכוונה? גוי שבא על אשת איש, אתה רוצה לומר שהוא יידון בדינים שלהם? והתניה, בא על נערה המורסה נידון בסקילה, על אשת איש נידון בחנק, והיא בדינה דידו סייף. אם כפי שאמרנו שהגוי בא על עריות שיש אצלם המקביל, אז הם יידונו בדינים שלהם, דהיינו מיטת סייף. למה כתוב פה על אשת איש שיש אצל גויים איסור כזה, היא אשת איש? אז למה כתוב פה בחנק? הגמרא עונה, זה לא קושיה. למה? אמר רב נחמן יצחק, היי אשת איש דקטני שידון בחנק, כגון שנכנסה לחופה ולא נבעלה, לא היה קיום אינטימיות עדיין. עכשיו דלידדו, שוב פעם, כמו שאמרנו מקודם בנערה המועסה, אצלם לת להו, אין אישות על ידי איסה לחופה, אין להם את זה. דיינין לו בדינה דידן דתני רבי חנינה באולת בעל יש להם, כדי ליצור אישות זה יש באולת על ידי ביעה נוצר בעלות, נכנסה לחופה ולא נבעלה, אין להן. תניה קבתי דרב יוחנן, רשי ממול, תניה קבתי דרב יוחנן דאמר, זאת אומרת רב יוחנן אמר למעלה, בא על עריות ישראל דקטני, ראינו את הביטוי הזה בברייתא, מה הכוונה בא על עריות ישראל? מה רב יוחנן אמר? נידון דקטני, נידון בדיני ישראל, לא מתוקמה, לא מעמידים את המקור הזה, אלא בנכנסה לחופה או בנערה המאורסה. לדידהו, לת להו. רבי יוחנן עצמו, הוא אמר במשולש השני למעלה, הוא אמר לא נצריך אלא לנערה המאורסה, לדידהו, לת להו. דיינין אלו בדיני מדינה דידן, כוונה בדיני ישראל. עכשיו יש פה מקור תנאי שמביא, שבו מופיע שיטת רבי יוחנן. עד כאן נציין שהתוכן של המקור הזה יהיה נושא בעזרתם לשיעור הבא, לכן אנחנו לא נתמקד בכל פרט ופרט במקור חוץ מהמשפט שקשור מיד אלינו. להבנת כל המקור אני שוב ממליץ ונמתין עד לשיעור הבא. אז בכל אופן, מה רואים פה? כתוב כל ערווה שבית דין שישראל ממיתים עליה, בן נוח מוזר עליו. אין בית דין שישראל ממיתים עליה, יש תחום של עריות שאסורות, ולא רק אסורות, חייבות חיוב קרת, אבל לא מביאים אותם לדון בבית דין. לדוגמה, התחום של העריות של אחווה, אחות אביו, אחות אמו, הם חייבי קריטות, ואפשר לומר אין בית דין של ישראל ממיתים עליה. אז במקביל, אין בן נוח מוזהר עליה, דברי רבי מאיר. אז במילים פשוטות יותר, בן נוח מוזהר רק על עריות שהם חיובי מיתת בית דין אצל ישראל. ורשי מביא את הדוגמאות האלו, ממול רשי נקרא רשי, אין בית דין שישראל ממיתים עליה, כגון חייבי קריטות. מה הם? אחותו, אחות אביו, אחות אמו, אשת אחיו, אנשת אחי אביו ואחות אשתו. אז אם נוחי היה מקיים נכסים, יחסים עם אחות אשתו, עם אחותו, אז לפי רבי מאיר, אותו נוחי הוא לא נהרג, הוא אולי אין איסור, הוא לא מוסר על זה. נמשיך בברייתא, וחכמים אומרים, הרבה עריות יש שאין בית דין שישראל ממתים עליה, כמו החיובי קריטות שאמרנו עכשיו, ובין נוח מוזר עליהם. זה שיטת חכמים, שגוי יהיה חייב מיטה אם הוא יבוא על אחותו למשל. בעל עריות ישראל נידון בדיני ישראל. רש"י כותב שתי שורות מסוף העמוד, בעל עריות ישראל עבריות, זאת אומרת הוא קיים יחסים עם אישה יהודיה, אז הוא יידון בדיני ישראל. בעל עריות בן נוח, רש"י כותב קוטיות, הוא בעל נוחית, נידון בדיני בן נוח. אז יש פה תיאור של גוי שעבר איזושהי עבירה בתחום הזה, ויש איזו מקרה או מקרים שאם זה, אם הוא בא על יהודיה, הוא יידון בדיני ישראל, ולא זאת אומרת בעונש שנמצא אצל ישראל, משל סקילה. אז הגמרא ממשיכה, ואנו אין לנו אלא נערה המאורסה בלבד. רש"י כותב, ואנו אין לנו שיהיה בן נוח חלוק בין ישראלית לקוטית, שיהיה נפקא מינה בין ביאתו על יהודיה לביאתו עם נוחית, אלא בדוגמה הזאת, אלא נערה המורסה. זאת אומרת, אישה. אנחנו לא נדבר על הקשר דת שלה. אישה שקיבלה כסף מגבר, ובאמרה, הרי את מקודשת לי בקבלת הכסף. האם רק בדוגמה הזאת נוכל להגיד שתלוי אם האישה יהודיה והיא קיבלה כסף כמובן מיהודי ובא הנוכרי עליה, אז הוא יענש. אם מדובר בנוכריה שקיבלה כסף בצורה כזאת מאיזו נוכרי ובא נוכרי אחר עליה, הוא לא יענש. בגלל רש"י כותב, משום דלדיתו לתלהו, אין להם את זה, קטלין הלב וקטלה דידן. אז הגמרא אומרת שההבדל היחיד שבין שיהיה נפקא מינה אם הגוי בא על יהודיה, אם הוא בא על נוכריה, יהיה הבדל רק בדוגמה הזאת של נערה המורסה. שואלת הגמרא, ונחשוב נע, ואגב אנחנו קבקבנו את זה, כי זה היה פירושו של רבי יוחנן למעלה במקור שבו כתוב בעל עריות ישראל נידון בדיני ישראל. רק מה זה מיוחד כעריות ישראל שמשמע אין את זה אצל הגויים? נערה המורסה. שואלת הגמרא, לפי מה שלמדנו מקודם, ונחשוב נמי נכנסה לחופה ולא נבעלה. עכשיו, זה שונה מנערה המאורסה. ואנחנו הרחבנו בדפים קודמים כמה מיוחד הגדר של האורסה. זאת שנכנסה לחופה, היא כבר לא בגדר ארוסה. היא נכנסה לחופה, אמנם ולא נבעלה. אבל מה אמרנו מקודם, שאצל גויים, אם גויה, אם בן זוגה נכנסה לחופה ועוד לא קימה איתו ביה, זה כלום. אבל אצל ישראל זה, מש, זה משמעותי, זה הופך אותה להיות בגדר נשואה. ומה העונש באופן כללי במי שמזנה עם אישה כזאת עם נשואה? ידוע, העונש חנק. למה במקור הזה שאמר שיש הבדל בין דיני ישראל או עריות ישראל מול עריות של בני נוח, הדוגמה היחידה במקור התנאי נערה המורסה, למה לא נכלל, למה לא זה גם, גם זה לא נחשב הגדר של אישה שהיא נכנסה לחופה ולא נבלה? הגמור עונה, למה זה לא נחשב פה במקור? היי תנה, תנה דבי מנשה הוא. דרמר, כל מיטה אמורה לבני נוח, אינו אלא חנק. אידי ואידי חנק הוא. אז גם בדיני ישראל, גם בדיני נוחים, זה אותו עונש, זה לא משהו נכון, זה סוג של עריות שמיוחד רק לבני ישראל, אבל העונש שהוא יקבל זה העונש שהוא היה מקבל אם הוא היה בא על איסור עריות אחרות שנוגעות לבני נוח. אז רשי כותב ממש בקיצור בסוף, אידי וידי חנק הוא, דינינו ודיניהן שווין בה, זה מבחינת העונש, לכן הוא לא נחשב, כי המקור הזה חיפש דוגמה של הגוי יענש עם א', עם ערווה שמיוחדת לישראל בעונש שמיוחד לישראל, וזה רק הדוגמה של נערה המאורסה. עד כאן שיעורנו להיום.